ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות נשיא הישיבה וראש הישיבה וכל הרבנים וכל הקהל הקדוש הזה, ברוכים הבאים בירושלים, ברוכים הנמצאים בירושלים. ברוך השם שאנחנו זוכים לראות, אנחנו עומדים כמעט בהגדה של פסח. הרי יכול מראש חודש, אז עכשיו בערב ראש חודש, יכול מראש חודש. בהגדה אנחנו אומרים חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אף אתה אמור לו כלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה זה התשובה לחכם? חכם שאל מה העדות והחוקים והמשפטים. אז יש דין דרבון שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. זה כל העדות והחוקים והמשפטים שציווה השם אלוקינו אתכם. אז הסבירו שהכוונה שתאמר לו כל מסכת פסחים עד המשנה האחרונה, שהיא אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. לפי זה חסרה כאן המילה עד, לא, לא, לכל זה עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. נכון שזה הפשט, אבל מותר גם לומר דרש, אולי דומה אחרת. שהשאלה של החכם היא למה יש כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים בקשר לפסח? קורבן פסח יש לו מצוות יותר מכל קורבן אחר, להביא אותו ולצלות אותו ולא לאכול ממנו נע ולא לאכול ממנו מבושל ולא לשבור עצם וכן הלאה. יותר מצוות מכל קורבן אחר יש בקורבן פסח. ואם לא די בזה, אז יש עוד מצוות של ביעור חמץ, בל יראה ובל ימצא, ואיסור אכילה ואיסור הנאה, יותר מבדברים אחרים. תוספות כבר דנו למה החמירו חז"ל כל כך בחמץ יותר מבשאר דברים שחייבו בדיקה, שלא נשאר כלום. ואתה מתחיל את ההכנות לפסח, אולי חודש לפני פסח מתחילים לשפשף את הבית, למרק והכל, ומנקים ומבטלים ושורפים ומוכרים כל כך הרבה. טוב, אז צריך לזכור את יציאת מצרים, אז נשב לילה אחד נזכור את יציאת מצרים. לא, לא די בזה, ואחר כך אתה צריך שבעה ימים לחוג להשם, להביא עולות ושלמים, לשמוח לפני השם, ואם אין בית המקדש קיים, אז בכל זאת שבעה ימים של יום טוב וחול המועד, וגם בזה לא גמרת. שבעה ימים כבר זכרת יציאת מצרים, אז לא גמרת בזה. אחרי זה אתה צריך ערב בבוקר להזכיר יציאת מצרים, וכל שבת זכר ליציאת מצרים, וכל יום טוב זכר ליציאת מצרים, ותפילין מזכירים יציאת מצרים, בפרשת ציצית מזכירים יציאת מצרים, כל כך הרבה זכר ליציאת מצרים, למה צריך את זה? זו שאלתו של החכם. כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים, מה אתה עונה? לא, אין מפטירין אחר פסח אפיקומן. אסור לאכול אחרי קורבן פסח שום דבר. למה? מה יש? אכלתי כבר קורבן פסח, עשיתי כאשר ציווני השם אלוקיי, למה אסור לי עכשיו לאכול משהו אחרי קורבן פסח? אז כתבו שבכל הקורבנות יש דין לאכול אותם על הסוף, בסוף האוכל, לא בתחילת האוכל. זה נכון, בכל הקורבנות יש דין לאכול על הסוף, אבל מה יהיה אם יהודי אכל נגיד שלמים או תודה והוא בכל זאת עוד רעב? איפה כתוב שאסור לו אחר כך לאכול קצת גלידה או משהו אחר לקינוח סעודה? לא מצאתי שיהיה כתוב. נכון שכתוב שלכתחילה לאכול אותם על הסוף, אבל מה לעשות אם הוא בכל זאת לא שבע? לא ראיתי שיהיה כתוב שאסור לו לאכול אחר כך עוד משהו. אז זה דין מיוחד בפסח. הירושלמי אומר שהטעם שפסח צריך להיות בסוף, כי הרי יש לנו באמת שני קורבנות בליל הפסח, חגיגה ופסח. חוץ מזה שגם יהודי יכול להביא קורבן אחר בערב פסח, שלמים או משהו אחר, אבל חגיגה ופסח. אז אם מצד הדין שקודשים צריכים לאחל על הסוף, היה יכול לאכול קודם את הפסח ואחר כך את החגיגה, גם היא קודשים. והדין לא כך, צריך לאכול את הפסח כדבר האחרון, הוא צריך לאחל על הסוף. ואגב, רציתי לבאר למה באמת צריך חגיגה. אם יהודי רעב, לא, הוא מנוי רק על כזית מבשר הפסח, זה לא יספיק להצביע אותו. יכול לאכול מצות בשפע, ואם אין לו מצות בשפע, יכול לאכול שאר ירקות. מותר לאכול גפילטה פיש, או תפוחי אדמה, או כל דבר אחר שתהווה נפשו. למה יש צריך בחגיגה? אלא מה, הוא רוצה דווקא בשר? שמחה סיונטב זה בשר? ילך אל הקצב, יקנה כמה בשר שהוא רוצה. אבל יש דין ברמב״ם שמי שאוכל בשר חולין הוא לא יכול לאכול קודשים, הוא נהיה שלישי לטומאה. גם אם הבשר היה על טהרת הקודש, בכל זאת אם אכל בשר תאווה הוא נפסל לאכול בקודש. אז מילא לא יכול בליל הפסח לאכול מבשר שקנה מהקצב, אלא אם ירוץ למקווה באמצע האוכל, וזה לא כל כך מעשי, יהיה תור ארוך במקווה. אז לכן צריך להביא חגיגה לאכול. אבל טוב, אז נשארנו עם השאלה, אז אפשר לאכול את החגיגה בסוף, למה צריך לאכול את הפסח בסוף? אז כמדומני התשובה לשאלה הזאת מפני שהתורה אומרת לא תאכל עליו חמץ, שבעת אם תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זאת אומרת, כמו שהסביר הרב שלזנק זכרונו לברכה, מייסד את כל תורה, שמכוח האכילה של הלילה הזה תזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז צריך הטעם של האכילה הזאת להישאר בפה, שהיא צריכה להספיק לכל השנה. כמובן אי אפשר לגזור שלא יאכלו כל השנה, כי בשר ודם לא יכול להתקיים בצורה כזאת, אבל לפחות עד סוף הלילה, או כפי שאבני נזר אומר, עד סוף זמן אכילת האפיקומן, לפחות עד אז צריך להישאר הטעם הזה בפה, שהוא צריך ללוות אותך כל השנה. למה? אכלתי פסח, עכשיו אני אוכל גם גלידה, אבל כל אחד יודע שטעם אחרון משקח את הטעם הראשון. אם יאכל אחרי הפסח גלידה, יישאר לו בפה טעם של גלידה, לא יישאר טעם של קורבן פסח. אז לכן אין מפטירין אחרי הפסח אפיקומן. אז זו התשובה לחכם. נכון, ישבנו לילה שלם, סיפרנו ביציאת מצרים בנפלאות השם, שאין עוד מלבדו, רק הוא יכול להפוך מים לדם ודם למים, היהודי שותה מים, הגוי שותה דם, וכל שאר הנפלאות, עד שברגע האחרון מכה את כל בחורי מצרים ברגע אחד, ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, הכל סיפרנו. אבל מה קורה אחר כך ביום טוב, או אם לא ביום טוב, אז בימים שאחרי יום טוב, שומעים חדשות אחרות, שלא רק כוחו של הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, כביכול כוחות אחרים פועלים בעולם, פה יש נשיא ארצות הברית, ופה יש צה"ל, ופה יש להבדיל אש"ף, או כל מיני חמאס, כל מיני גורמים אחרים, אז מהפכה אצל הערבים ולא מהפכה, יש כל מיני כוחות שפועלים בעולם. אז זה משקח, אמנם בליל הפסח החדרתי לראש וללב שרק הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, אין כוח אחר, אין עוד מלבדו. אבל בעיתונים זה מופיע אחר כך שהממשלה החליטה, הסתדרות החליטה, וצהל פעל, ואש"ף פעל, וכן הלאה וכן הלאה. אז טעם אחרון מבטל את הראשון. כמו שאסור אחרי הפסח לאכול משהו, כי טעם אחרון מבטל את הראשון, גם החדשות האחרונות משכחות את הראשונות. אמרו שזה טעם, למה כתוב במגילת אסתר, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה ים? למה זה שייך למגילת אסתר? אז אמרו כמה טעמים, אבל טעם אחד שאמרו, כי אחרי מה שהיהודים עשו לגויים, הגויים היו עסוקים ולומר, אוי, מה שהיהודים עשו לנו, צריך לנקום מהם או משהו כזה. אז אחשוורוש שלח את אחשוורוש שישים מס, אז מלך כבר דיברו על המס, שכחו כבר מהיהודים ודיברו על המס. כי חדשות האחרונות משכחות את הראשונות. אז גם אז הוא צריך לרענן כל הזמן. כמעט תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אתה מוכרח לרענן את זה בוקר וערב, שתזכיר שרק יד השם פועלת בעולם, לא כוח אחר פועל בעולם. רק על ידי זה, זו התכלית של העדות והחוקים והמשפטים שקדוש ברוך הוא ציווה כל כך הרבה, שכל השנה תעסוק בזכירת יציאת מצרים בוקר וערב. אני צריך לחיות את הדברים האלה, להרגיש את יד השם הגדולה שפועלת בנו. חלק גדול מעבודת ליל הפסח היא הסיפור, סיפור יציאת מצרים. כל אב צריך ללמד לבניו, אבל גם אם אין לו בן, אפילו שני תלמידי חכמים שיושבים יחד מספרים זה לזה, ואפילו יהודי שיושב יחידי גם כן צריך לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. אז בשביל זה צריך, אבל דבר אחד, המכשיר צריך להיות מכשיר טהור ונקי. אז אולי לכן יוצא לנו, אמנם לא בכל שנה, אבל בשנה מעוברת, שלפני פסח קוראים את הפרשיות על שמירת הלשון, על תזריע מצורע, על נגע צרעת, שזה פרשיות שמזהירות על שמירת הלשון. יש דבר שהרמב"ן מונה את זה אפילו על מצוות עשה, זכור את אשר עשה השם לוקח על מרים, שכל מה שרבינו החפץ חיים מעריך בענייני שמירת הלשון, כדי שהפה שבו אנחנו מספרים ביציאת מצרים יהיה פה נקי, לא פה מלוכלך. אם אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ודאי אין להכניס את מלך מלכי המלכים למקום לא נקי. צריך שהפה שמספרים ביציאת מצרים יהיה פה נקי. לכן זו הקדמה המתאימה לסיפור יציאת מצרים, הפרשיות של תזריע ומצורע. זה לא כל שנה כפי שאמרנו, אבל אני הרי מדבר השנה, שנה הבאה אם נדבר, נדבר משהו אחר בעזרת השם. רבי שמעון בר יוחאי אמר שאילו הוא היה בשעת מתן תורה היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שכל אחד יהיו לו שני פיות. למה? אחד בשביל לדבר דברי תורה ואחד בשביל צורכי עולם הזה בענייני פרנסה, מה שמוכרח לדבר. אז יהיו לו שני פיות, לא קודש וחול משמשים בערבוביה. אחר כך אולי בעקבות מה שקרה לו בעצמו עם מלכות, אז הוא אמר אם בפה אחד אין העולם יכול להתקיים מרוב לא שנור, אז מה יהיה אם יהיו לו כל אחד שני פיות? אז ודאי אי אפשר להתקיים. ואז רב שמעון בן יוחאי הדברים התפתחו יותר, היום יש לכל אחד הרבה פיות, יש רדיו ויש עיתון ויש עוד כל מיני מכשירים שלא כדאי להזכיר את שמם. אז יש כל כך הרבה פיות שמדברים דברים שלא רואים, אז ודאי אנחנו צריכים לשמור על פה שלנו ועל האוזניים שלנו שיהיו רואים לספר תהילות השם ונפלאותיו, זוזו ונפלאותיו אשר עשה, להודות וללל על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו ולנו, לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים. אמרו הרי שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, אז אחד הפירושים לזה על פי הפסוק מצרף לכסף וחור לזהב ואיש לפי מעללו, כמו שבמצרף בוחנים כמה נקי הכסף ובקור בוחנים כמה נקי הזהב, אז בן אדם בוחנים לפי מה שהוא מהלל. אם האדם יודע להלל ספורטאים, אז כנראה ראשו ורובו לא שקוע בשס ופוסקים, או אם מהלל כוכבי קולנוע. אם האדם יודע להלל גדולי תורה ויראי שמיים, אז הוא אדם מתאים. אז כמובן שקודם כל מעלים את מלך מלכי המלכים, לכן כל המרבה לספר ביציאת מצרים, שזה מה שלוקח את הלב שלו, גדולת השם ונפלאותיו, אז הוא משובח, זה מראה שהוא בעצמו משובח. אז נזכה כולנו בעזרת השם לשבח ומלך מלכי המלכים יחד עם קורבן פסח, קורבן חגיגה ושאר הקורבנות שאנחנו, כל מה שחסר לנו בזמן הזה, עולת ראייה ושל מי חגיגה ושל מי שמחה תמידים מוספים וקורבן העומר, כל הקורבנות שנזכה להקריב במרב ימינו ונשיר להשם שיר חדש. ואגב אני חושב שבמשנה ברורה כתוב לא לומר בנו לומר לפניו שירה חדשה, אלא לנקד ונאמר לפניו שירה חדשה. מפני שיש בחז"ל שלעתיד לבוא שיר חדש הוא בלשון זכר ולא בלשון נקבה. שירו להשם שיר חדש, שכל השירות הן בלשון נקבה, כמו אישה שיולדת ושוב מתחיל צער עיבור ודידה, ולעתיד לבוא זה כמו זכר שאין לו צער יותר. אז המשבר אומר לו, מה ונאמר לפניו שירה חדשה? אבל אני יודע את זה בלתי אפשרי הנוסח הזה. אם זה באמת בלשון עבר, אז צריך להיות ונאמרה לפניו שירה חדשה, לא ונאמר. אני יודע את הניקוד הנכון כמו שהוא מופיע בהגדה, ונאמר לפניו שירה חדשה, כי אנחנו לא מדברים כעת על מה שנאמר כשיבוא משיח צדקנו. על זה אנחנו אומרים בברכה, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אבל כאן אנחנו מדברים על מה שנעשה בערב הזה עכשיו מיד, על כוס שני של ההגדה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללוקה, עלו עבדי השם, השיר שאמרנו ביציאת מצרים. בית הלל ובית שמאי נחלקו כמה צריך לומר על כוס שניים, לומר עד חלמיש למיינו מים כפי שאנחנו נוהגים על פי בית הלל, או לומר רק עד משיבי הכרת הבית אמא בן שמחה ללוקה כפי שאמרו בית שמאי. חשבתי טעם פשוט, טעם שבית הלל הרי ידוע שעד כאן זה על גאולת מצרים, מכאן לבא זה על הגאולה של העתיד לבוא. אבל מה הטעם של בית שמאי? חשבתי שהטעם פשוט, הפסח שעשו ישראל במצרים, איזה שיר הם אמרו? אמרו הרי הלל, מפורש בחז"ל שאמרו הלל ביציאת מצרים, וגם רמוז בתורה שהתורה הרי מתחילה את שירת הים, ואמר אויב ירדוף אשיג. עד אז הוא היה צדיק גמור, פרעה לא עשה שום דבר עד אותו יום, ואיפה כל נפלאות השם שעשה לנו בארץ מצרים? אלא שעל זה כבר אמרנו שירה, על זה אמרנו עלו עבדי השם ולא עבדי פרעה. אז לכן אז שיר משה בנסה את השירה הזאת, זאת השירה שאמרו בקריאת ים סוף, כי השירה הקודמת כבר אמרו ביציאת מצרים. אבל איזה שירה אמרו? אמרו עלו עבדי השם, אבל בצאת ישראל מצרים עוד לא יכלו לומר, עוד לא ראו שהים רעב הינוס, ודאי שלא הירדן יסוב לאחור. אז מן אמרו ביציאת מצרים רק עד משיבי עקרת הבית, אז זה הטעם של בית שמאי לכאורה. אנחנו במירב ימינו נזכה לראות שהכל יהיה כבר שירה לעבר, גם מלולנו ועד הסוף הכל יהיה שיר חדש, נאמר הללוקה במירב ימינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.